סגן עובד, ואנחנו היום נלמד על נושא חשוב, וזה הקודש והחול. היחסים, בכלל, מה עם הקודש והחול? מה היחסים בין הקודש ובין החול? סוגיה מרכזית ביהדות, ובכלל ברוח האנושית, ולכן ראוי להקדיש לזה איזושהי תשומת לב. מהו הקודש? ולפי זה גם נדע מהו החול. הקודש, בלי להיכנס עכשיו יותר מדי לפרטים של ההבחנות בין קודש, קדוש וקדושה, שהם שלושה מושגים שצריכים בירור כל אחד בפני עצמו, אנחנו בינתיים נתרכז בהגדרה כוללת. מה קודם כל, מה הקודש הוא לא? זה חשוב לדעת בגלל כמה טעויות. הקודש איננו הרוחניות. זה דבר מקובל בתרבות הכללית וגם בתפיסות יהודיות מסוימות, שהקודש זה זהה לרוחניות, ואז יוצא שהגשמיות איננה הקודש. ביהדות הקדושה או הקודש זה כל מקום, כל קטגוריה של מציאות שבה יש נוכחות של אלוהים, של הבורא. איפה שהבורא נוכח, שם זה קודש. מה?
זה הכל.
זה הכל? מה פתאום? אתה מתכוון שאיפה שהבורא מצוי, זה הכל. אבל איפה שהוא נוכח, זה לא הכל. יש הבדל בין מציאות לבין נוכחות. המציאות היא באמת כללית, הקדוש ברוך הוא נמצא בכל. אם אפשר לומר, זה גם בירור שצריך לעשות. אבל הנוכחות, היכולת להיפגש, הפנים אל פנים, האתה, זה נמצא לא בכל מקום. אלא יש שלוש קטגוריות של מציאות שהן הזמן, המקום והנפש של האדם, ששם יש נוכחות אלוהית. כאשר הנוכחות הזאת קיימת, אנחנו מדברים על קדושה, כשאין נוכחות, אין קדושה. פשוט מאוד. וזה לא קשור אם כן לרוחניות או לגשמיות, שהרי יש גם מקום קדוש, ויש גם רוחניות קדושה. יש מקום שאיננו קדוש, ויש רוחניות אפילו תמאה. כך שזה באמת לא קשור אחד לשני. למה אני אומר את זה? משום שעד רבה, היהדות בתור מונותאיזם מוחלט, מוכרחת לראות את הקודש בכל הקטגוריות כולן. גם ברוחניות וגם בגשמיות. מובן? קדושה ברוחניות בלבד או בגשמיות בלבד היא התחלת העבודה זרה. בסדר? אז כך שאפשר לומר, הקודש נמצא, זה הנוכחות האלוהית בכל מקום אשר הוא. מהו החול? כן, דיברנו על מהו הקודש, בואו נדבר על מהו החול. אז קודם כל, מהו לא? כמו שאמרנו על הקדושה, מה היא לא? החול איננו הפך הקודש. לעומת למשל מושג של טהור וטמא. טהור וטמא הם הופכים זה לזה. אם יש טהרה, אין טומאה. אם יש טומאה, אין טהרה. קודש וחול הם לא הפכים, אלא דווקא מתייחסים זה לזה. כלומר, החול הוא המקום שבו הקודש חל. המקום של החלות של הקודש זה החול. ולפעמים זה חל, לפעמים זה לא חל. כשהקודש איננו חל, יש חלל. חלל ריק מקודש, ואז יש קונוטציה של חלל ומוות. כן? חללים. כן? אבל יש גם מלשון לחולל. החול, האפשרות להופיע חיים חדשים. החול, אם כן, בתור מחולל. אז אם כן, אנחנו מדברים על הקודש והחול. יחד עם זה, יש הבדלה בין קודש לחול. המבדיל בין קודש לחול, זהו האופן שבו כל יהודי מתחיל את השבוע שלו. איך יהודי מתחיל את השבוע? בהבדלה. בסדר? אז יש הבדלה בין קודש לחול, וישנם חיבורים בין קודש לחול. וכמו כל דבר שהוא מורכב, אסור להתבלבל, כן? לחשוב על הקודש שהוא חול, על החול שהוא קודש, על האחדות שהיא פירוד, על הפירוד שהוא אחדות, וכדומה. אם כך, בין קודש לחול יש משימה, יש מגמה של המפגש. יש מקומות שבהם הקודש והחול מאוחדים. המקומות האלה נקראים בעברית הקלאסית קודש קודשים. כלומר, איפה שיש קודש וחול ביחד, זה קודש קודשים. איפה שהסינתזה הזאת מצליחה, יש לנו מספר מקומות כאלה. למשל, יש מקום גיאוגרפי שקוראים לו קודש הקודשים, שבו נמצא הקודש, דהיינו התורה, הלוחות, ויחד עם זה החול, דהיינו האהבה, הקרובים שמאורים זה בזה באהבה. אם כן, החיבור של הקודש והחול, קודש קודשים. כמו כן, מצאנו ספר שנקרא כך, הלו הוא ספר שיר השירים, שהוא שיר אהבה. שמתם לב, יש שיר כזה, יש ספר כזה שנקרא שיר השירים, זה שיר אהבה, בין איש לבין אישה. והשיר הזה הוא כולו קודש, אז לכן הוא קודש קודשים. אם זה חול שהוא קודש, אם כן זה קודש קודשים, כפי שאמרו חכמים, כל השירים קודש ושיר השירים קודש קודשים. אם כך, יש להבין מהו היחס בין הקודש ובין החול. עכשיו, היחס בין הקודש לבין החול משתנה באדם, ביחיד, באומה ובעולם, לפי המצב ההיסטורי. גם בחיים הפרטיים של האדם יש מצבים של הפרדה בין הקודש ובין החול, ויש מצבים של חיבור הקודש והחול, ואסור גם להתבלבל בדבר הזה. כמו כן, גם בתקופות היסטוריות אנחנו רואים תקופות שבהן עם ישראל גילה קדושה בתוך החול, ויש פעמים תקופות היסטוריות שבהן דווקא ההנחיה, הכיוון החינוכי וההתנהגותי של עם ישראל היה לנתק את עצמו מן החול ולהתמקד בתוך הקודש פנימה. גם ראינו דברים כאלה בתחום המשטר הפוליטי. משטר פוליטי, פוליטיקה, עניין של חול, אבל זה עניין, בעם ישראל, פוליטיקה, זה עניין של קודש. איך מנהלים את העניינים האלה? בתחום המשטר. למשל, נעשו שתי טעויות מרכזיות בנושא הזה במהלך ההיסטוריה הפוליטית שלנו, האחת על ידי החשמונאים והאחת על ידי דוד בן גוריון. החשמונאים סברו שהקודש הוא זה שצריך לנהל את ענייני החול, ולכן העמידו כהן גדול בראש הפירמידה המלכותית, שמו כהן גדול מלך, טעות מרה, כי בגלל זה החול התמרד והחול היווני הוא זה שבלה את המדינה החשמונאית. ויש הטעות ההופכית של בן גוריון, שהחול הוא זה שצריך לנהל את ענייני הקודש, וגם זה הביא את המשברים השונים של מדינת ישראל. טוב, אבל בלי להיכנס עכשיו לכל הפרטים האלה, אני רוצה להבין משהו על היחס בין הקודש לבין החול. מה הם המצבים שבהם יש התעניינות, התרחבות לכיוון של החול, ומה הם המצבים שבהם יש התכנסות וניתוק מן החול? זאת השאלה הגדולה. אצל הרב קוק, וזה מה שהייתי רוצה שנלמד היום, יש הבדל בין גישה שבה הוא נקט בצעירותו לבין הגישה שהוא נקט בהמשך חייו. בספר אין היה, ספר של צעירותו של הרב קוק, הרב אומר, אני חושב זה על חלק של משניות זרעים שבסוף כרך א' של עניה, הרב אומר, או לא, בסוף כרך ב' של עניה, הרב אומר שכאשר עם ישראל נמצא בארצו בשלמות, אין לו צורך ביחס אל התרבות הכללית ואל החול. עם ישראל חי באוטרקיה, במין ניתוק מכל העולם, וכמו שאומר הנביא, והיה שארית ישראל בקרב עמים רבים, כאריה בבהמות יער, ככפיר בעד רצון, אשר לא יקווה לאיש ולא ייחל, לא, סליחה, נתבלבלתי, כטל מאת השם, אשר לא יקווה לאיש ולא ייחל לבני אדם. ניתוק. עם לבדד ישכון בכל מלוא מובן המילה. אבל כשאנחנו במצבים של חולשה, אז אנחנו גם נעזרים בתרבות הכללית. עד כאן עמדתו של הרב קוק בעינייה, שהיא ההפך הגמור שמה שהוא כתב אחר כך בספר אורות, וזה מהווה בעצם, אפשר לומר, מסקנתו. לצורך זה אני רוצה לקרוא לכם כמה שורות בספר אורות, באורות התחייה, בפסקה ט"ו שבעמוד סמך זין. מי שיש לו אורות יכול להסתכל, זה יהיה קצר. כשכוח ישראל גדול. מה זה כשכוח ישראל גדול? כשהכל בסדר, נכון? אנחנו חזקים. ונשמתו מהירה בקרבו, בהופעה, וענפיו המעשיים מתוקנים בסידור מלא, בקדושה, בייחוד ובברכה, במקדש וממשלה, בנבואה וחוכמה. יותר מזה אתה לא יכול. יש בית מקדש, יש מלך, יש נביאים, יש סנהדרין. עם ישראל יושב בארצו, איש תחת גפנו ותחת תאנתו. הכל מלא בשלמות. אז ההתרחבות לצד החול. אז הרב מתחיל לדבר על ההתרחבות. דווקא אז ראוי להתרחב. טוב, יש פה דבר שמבחינה חינוכית, אני לא יודע אם זה בסדר לקרוא אותו. מה אתם אומרים? נדלג? כדאי בכל זאת?
כן.
לך תדע מה אני הולך לקרוא.
אולי כל דבר באהבה.
כן, באהבה. לא, כי לך תדע, אולי נגרום לנזק חינוכי. טוב, נראה. ננסה. ננסה אחר כך לתקן. אז ההתרחבות לצד החול, לעינוגי החושים, אתה רואה את הבעיות החינוכיות עכשיו? הרוחניים. והגשמיים. טוב, אז יש חושים רוחניים, יש חושים גשמיים, והחושים מביאים עינוגים. להצצה חדירית, חדירית הכוונה חודרת ופנימית, לתוך חייהם של המון עמים ולאומים שונים. כן, מה קורה עכשיו ביפן? זה הצצה חדירית ופנימית לתוך חייהם של עמים ולאומים שונים, למפעליהם וספריותיהם. כן? מה שייקספיר כתב, מה אומר גוגול וכו'. ספריותיהם. התגברות עוז החיים הטבעיים. מה זה התגברות עוז החיים הטבעיים? ספורט. נכון? זה התגברות עוז החיים הטבעיים. כל אלה, כן, כל מה שקראנו עכשיו, ההתרחבות לצד החול, החושים הרוחניים, הגשמיים, הצצה חדירת ופנים מתוך חיים של המון עמים, ומשנים מפעלותיהם, ספריותיהם, התגברות עוז החיים הטבעיים, כל אלה, אומר הרב, טובים הם. לא רק שהם טובים, ומסוגלים להרחיב את אור הטוב. כיוון שעם ישראל הוא מקור של אורה, הוא מעיין. מעיין ששופע קדושה, מוסר, טוב, דעת אלוהים. אז הדבר הזה בא לידי ביטוי בכל קטגוריות המציאות. ואז המפגש עם התרבות הכללית, מה שנקרא כאן החול. החול זה התרבות הכללית לפי זה. זה חיובי, הוא טוב. והתחום הארוך הוא. מה זה התחום ארוך? יש בהלכה, בהלכות שבת, מה שנקרא דיני תחומין. מה זה תחומין? אסור בשבת. מה? כן, לצאת רחוק מן העיר. אסור לצאת רחוק מן העיר בלי קשר למה שאתה מטלטל. אתה לא מטלטל שום דבר, אין לך בכיס כלום, אין לך שעון, אין לך תכשיטים, לא כלום. אבל אסור לצאת מן העיר יותר ממרחק מסוים. מהו המרחק הזה? אז יש הבדל בין דין תורה לבין דין דרבנן. מדין תורה, האיסור הוא ב-12 מיל. זה בערך 11 קילומטר. כלומר, אסור לך להתרחק מן העיר יותר מ-11 קילומטר. מי כבר הולך 11 קילומטר בשבת? אין, הרי אין לך רכב, לא סוס ולא חמור. אז בעצם האיסור הזה שאסרה התורה הוא כמעט לא בר מימוש. באו חכמים, צמצמו את ההתר הזה, אמרו עד 2,000 אמה. 2,000 אמה, 960 מטר. זהו, מחוץ לעיר אסור לך לצאת יותר מ-960 מטר. קיצרו מאוד. הרב רואה בהלכה הזאת בעצם השתקפות של רעיון. עד כמה ניתן לצאת מן התחום, מן העיר. כלומר, עד כמה אפשר לצאת החוצה מכלל ישראל בעצם, ללכת אל התרבות הכללית. אז הרב אומר, כשהמצב הוא טוב, אז ההתרחבות היא בסדר. אתה מגיע עד 12 מיל, כן? והתחום ארוך הוא, אומר הרב, 12 מיל. מה זה 12 מיל? זה בעצם העולם כולו. למה? כמחנה ישראל כולו, הרי מאיפה למדו 12 מיל? כי האורך של מחנה ישראל כשהגיעו אל הירדן, כן, זה כתוב דווקא פרשת השבוע, כן, ויחנו על הירדן מבית הישימות עד אבל השיטים, בערבות מואב, ובין בית הישימות לאבל השיטים, יש באמת 12 מיל. אז מזה למדנו את מחנה ישראל, שהוא 12 מיל, אז אל יצא איש ממקומו, לא לצאת יותר ממחנה ישראל. אבל מחנה ישראל זה בעצם עם ישראל, זה כופל בתוכו, כולל בתוכו את העולם כולו. כן, הכופל באמת את כל העולם באיכותו. למה? יצב גבולות עמים למספר בני ישראל. הרי יש 70 נפש בישראל כנגד 70 אומות העולם. אז כל ישראל זה כל העולם. ויוצא לפי זה שכאשר המצב הוא טוב, התחום הוא ארוך, 12 מיל, ואפשר לכלול את כל העולם כולו. בסדר? עד כאן המצב הטוב. וזה אגב מנוגד לאינטואיציה המצויה אצל היהודי, שהיא מי צריך גוי? מה צריך עוד זה בכלל? העיקר תוירה, אין בעולם משהו אחר. אתה רואה שזה לא המצב בזמן שיש השראת שכינה. עכשיו אנחנו עושים סוויץ', עוברים לכיוון ההפוך. מי שחשך האור, מי שגלתה שכינה, מי שנעתקו רגלי האומה מבית חייה, החל הצמצום להיות נטבע. כלומר, אנחנו חייבים לפתח פחדנות, חשש, רתיעה, מכל הצצה החוצה. אסור שקצה האף ייגע באוויר החיצוני. אסור. מסוכן. תישאר בתוך הגטו פנימה. למה? אומר הרב. כל עוז חילוני, חילוני הכוונה פה של חול, עלול להיות לרועץ. כל יופי טבעי וחשקו עלול להאפיל את אור הקודש ותום הטהרה והצניעות. כל מחשבה שלא נתגדלה כולה במחנה ישראל יכולה להרוס את סדר האמונה והחיים הישראליים. כל שמינות קטנה מביאה לידי בעיתה. אז זה מסוכן. אז אל תתעסק עם החוץ. לך תדע מה זה יעשה לך. ברגע שבחור יוצא מהישיבה ולך תדע מה הוא הולך לעשות באוניברסיטאות של הגויים וכו', וואי, מה יהיה איתו? כן? אז זה בדיוק ההפך. מה שקראנו מקודם. אגב, המצב הזה שהרב מתאר, זה מצב טוב או מצב רע? זה מצב רע. נכון, זה מצב של גלות. במצב של גלות, אין ברירה, חייבים להצטמצם. עכשיו, אני רוצה רק לקרוא לך, להגיד לכם, יש פעם מישהו הוציא ספר על הרב קוק. שם הוא רצה להסביר, יש פרק שמה בספר על הרב קוק, יש פרק על המחשבה הישראלית. ושמה בתחילת הקובץ, בתחילת הפרק על המחשבה הישראלית, יש שמה ציטוט של הרב קוק. מה הציטוט? כל מחשבה שלא נתגדלה כולה במחנה ישראל, יכולה להרוס את סדר האמונה והחיים הישראלים. סוף ציטוט. זה לקוח מפה, נכון? כן, זה בדיוק מה שאומר כל פוליטיקאי, דבריי הוצאו מהקשרם, וזה באמת הוצאה מההקשר בצורה חריפה. אלא מה? אני לא מאשים פה בזיוף. אני אומר, לאנשים קשה לקבל מה שהרב קוק אומר. אז הם קוראים את הרב קוק באופן מסוים. אתה יודע? טוב. כן. הבנתי, אז זה חצי זיוף, בסדר, עכשיו, הבנתי. טוב, מכאן באו, אומר הרב, העוצב והסיגוף, הכדרות והפחדנות. כלומר, הרב כאן מצדיק בעצם נושא אפולוגטיקה של הפחדנות היהודית. וביותר ממה שפעלו אלה על החיים הגשמיים, פעלו על החיים הרוחניים, על רוחב המחשבה, על תעופת ההרגשה. שיש פה כמה יערות. שלום הרב, האם יש הבדל בין דבריו של הרב קוק בדבר פגישה עם החול לבין גישה כללית שקיימת היום, אומרת שפשוט צריכים להיות מודרניים ולהיפגש עם החול? בוודאי, אנחנו נראה את זה בעזרת השם. אנחנו נראה את הגישה המיוחדת של הרב קוק בנושא הזה. טוב. הקדוש ברוך הוא המבדיל בין קודש לחול. התחומים ברורים בהלכה ובהגות. הקדוש ברוך הוא הבדיל את עם ישראל מן הגויים וכינה אותם גוי קדוש. לכן הוא לא אמור להתעסק עם החול, שהגויים אחרים יעשו זאת, לא? כתוב בספר ויקרא, בפרשת קדושים, ואבדיל אתכם מן העמים. אומרים חז"ל, ולא הבדלתי את העמים מכם. מעניין. הבדלתי אתכם מן העמים, לא הבדלתי את העמים מכם. ברור. וגם אני זוכר, קראתי פעם איזה ספר, לא זוכר מי כתב את זה, אז משהו בלוי פעם מצאתי בספרייה תורנית, הכניסו את זה כתוב שם, ונברחו בך כל משפחות האדמה. לא זוכר מי כתב את זה. אבל אני בטוח שזה תלמיד חכם, לפחות, שכתב את זה. כן? אז כך שאני רואה לפחות בספרות התורנית שלי, כתוב שעם ישראל נבחר בשביל לתקן את העולם. אני ראיתי בספר אולי יותר מצוי, כי אולי הספר הזה שציטטתי עכשיו זה לא כל כך קשר. כן? אבל ראיתי בסידורים, סידורים ראיתי, כן? על כן נקווה לך לתקן עולם ומלכות שדי וכל מבשר יקראו שמך וכו'. יש, ראיתי משהו כזה. כן, אני חושב שזה זה דווקא, כן, בספרות התורנית. טוב. עכשיו, השאלה היא כזאת. הרב כאן מתאר שני מצבים. או מצב טוב, או מצב רע. מצב טוב, יש בית מקדש, נבואה, ממשלה וכו', סנהדרין. מצב רע, גלות. האם יכול להיות מצב ביניים? היום, נכון, לא חשבתי על זה. אנחנו כבר לא בגלות, אבל עדיין אין לנו את הכל. מקדש אין לנו, נבואה אין לנו, אז אנחנו משהו באמצע. אז מה זה אומר? מה עושים במצב כזה? אומר הרב, עד אשר יקיץ הקץ, שכל קורה בכוח, ארחיבי מקום ההולך, ויריעות משכנותייך יתו. אל תחסוכי, האריכי מטרייך, ותדותייך חזקי, כי ימין ושמאל תפרוצי, וזרעך גויים ירש, והערים נשמות יושיבו, והתחום של 2,000 אמה, הקצר, כן? הצמצום הזה שחכמים הטילו עלינו, הולך הוא ומתרחב. כלומר, זה לא בבת אחת נקפוץ מ-2,000 אמה ל-12 מיל, אלא זה בהתחלה יהיה 2,500 אמה, 3,000 אמה, 7,217 אמה ורבע וכו', עד שזה יגיע ל-12 מיל. שלום הרב, איכן הרב קרא את דברי הרב? במכון מיר, מה זאת אומרת? זה אורות עמוד סמך זין. אומר הרב כאן, והתחום של 2,000 אמה הקצר, הולך הוא ומתרחב. באיזה פרופורציה? איך תדע? אומר, לפי מהלך הגאולה, הנה אומר, כמידת ישועתן של ישראל, שהולכת ואורה כמעה כמעה. כלומר, זה הדרגתי. יותר ויותר תחומים נכנסים אל תוך הקודש פנימה. תחומים שלפני כן אי אפשר היה להכניס אותם בתוך הקודש, הולכים ונכנסים. התרגלו הרבה פעמים הרבנים להבין שהצבא, קודש, פעם תלמידי ישיבה לא הלכו לצבא, תלמיד ישיבה מה לו ולצבא. אבל עם הזמן התרגלו הרבנים להבין, יש קדושה בצבא. הרבנים התרגלו גם לחשוב שיש קדושה במדינה. פעם חשבו, מדינה זה של הגוי. מה לי ולמדינה? אבל עכשיו, זה המדינה שלנו. יש הלכות מדינה, יש קדושת המדינה, מצוות כיבוש ארץ ישראל. התחילו להבין את זה. יש תחום שעדיין קשה לפעמים להכיל. שגם התרבות, האומנות, זה קודש. וזה תחום שדורש מן האדם מהפכה בנפש, כי מהפכה לא רק אינטלקטואלית, היא חווייתית. וזה מהתחומים שהם עדיין בחזית של ההתרחבות של הקודש של החול. מי שדיבר על זה לפני הרבה זמן היה הרב קוק, בהתכתבות שהייתה לו עם סופר בשם עזר. עזר, כן. לא, זה לא מפוזר בכלל, אבל זה אלכסנדר זיסקינד רבינוביץ', ראשי תיבות, עזר. הסופר הזה, שהיה בתחילת המאה ה-20, היה יהודי מיוחד, כי הוא היה גם סופר וגם דתי. באותם הימים זה לא הלך ביחד. כלומר, או שאתה סופר, או שאתה דתי. אתה צריך לבחור. אבל דווקא עזר, הוא היה אדם גם סופר וגם דתי. הוא עמד בקשרים עם הרב קוק. והוא השתתף בקובץ הנקרא הניר. הרב קוק בזנו עודד במה ספרותית, כתב עת כזה בשם הניר, שבו רבנים ואינטלקטואלים דתיים וזה, כתבו מאמרים. בין היתר גם עזר כתב מכתב ארוך שפורסם בהניר, והוא חתם שמה בשם בעל בית פשוט. זה היה הכינוי הספרותי שלו, בעל בית פשוט. והוא קיבל תגובה מהמערכת, תגובת המערכת, הכוונה הרב קוק. כלומר, כן, התכתבות בין עזר לבין הרב קוק. זה נמצא בספר מאמרי הראייה. יש פה מאמרי ראייה? חייב להיות. לא יכול להיות שאין. רגע, רגע, רגע. אם יש, מה טוב? ואם לא, אז לא. לא, אין. מאמרי ראייה חלק ב'. לא, בסדר, לא נורא. אם אין, אז אין. זה קורה שאין. אנחנו יכולים לספוג את זה. בקיצור, מה הייתה התזה של עזר? עזר כותב, אנחנו רואים שיש ברוך השם התרחבות של הספרות העברית החדשה. כן, באמת, באותם הימים, גם המשכילים וגם הציונים, כולם התחילו לכתוב, היו פתאום עיתונים, התחילו לכתוב בעברית. ועזר כותב, הבעיה היא שהספרות הזאת עוסקת בעניינים של חולין. ואני, אם אני רוצה חולין, אני מוצא את זה בספרות של הגויים. אין לי שום צורך שהספרות העברית החדשה תעסוק בענייני חול. בשביל זה יש לי ספרות הגויים. אני מבקש מהספרות החדשה שהיא תעסוק אך ורק בשאלות של קודש ושל נצח. זאת היא העמדה של עזר. ואז הוא מקבל תגובת המערכת. האם אין הכישרון של עם ישראל הוא עיסוק ברוח דווקא? אני מבין שאצלך בחומש כתוב שהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם לצאת מארצו אל השמיים ולהקים דת.
להקים מה?
דת. ועשה אותך לדת גדולה ונברכו בך כל משפחות השמיים. זה מה שכתוב כנראה אצלך בחומש. בגרסה המתוקנת אצלי כתוב שהוא אמר לו ללכת אל הארץ ולהקים גוי. וגוי זאת מדינה, זאת ישות ארצית שעניינה לקדש שם שמיים בארץ דווקא. הרב מלמד את רבי עקיבא ששלח תלמידיו לצבא של בר כוכבא. הרי הלכו לצבא. ופנחס ויהושע הלכו לצבא. נו, בסדר, נו, מה... מסכים, לא הבנתי איפה השאלה. טוב, תודה רבה. כן?
אני אומר את זה גם בראות התשובה, ש... לא התחילו לגעת בכל הזרמים, בטח שלא הוספו את זה בשירה.
נכון, נכון, הרב קוק מצטער על זה. הנה, הרב קוק עונה ככה. בעל הבית הנכבד, יותר מדי, אדוני, מחקת את השאה בדרישתך מעת ספרותנו שתהיה מוקדשת רק לשאלות נצחיות. קשה היה לי להאמין שדברים כאלה הנטולים מן החיים יצאו מפי איש קדוש, מפי איש משכיל היודע את העולם ואת החיים שכמותך. קודם כל הוא יורד עליו. אומר, אתה תכתוב שצריך לעסוק רק בקודש? אבל מצאתי את הסיבה של מחי כזו, עכשיו אני מסביר מאיפה זה בא לך. מצאתי את הסיבה של מחי כזו, בתומעה הרצוצה של הגלות שעודנה מפרקסת בתוך נשמתך. מן הסתם שאחרי המשפט הזה הוא הלך וקבר את עצמו, אלמלא שיש איסור לפי ההלכה להתאבד. אבל זה מה שהרב קוק אומר לו. תומעת הגלות מפרקסת בתוך נשמתך. ולכן אתה מסוגל להגיד שטויות כאלה. מערת אלוהים היותר נוראה של הגלות היא מורך הלב. והנשארים בכם והבאתי מורך בלבבם בארצות אויביהם. מורך לב זה מתפשט על חוג החיים הרוחניים לא פחות ממה שהוא מתפשט על כל חוג של החיים החומריים. והוא מזיק לראשון לא פחות. ובפנים ידועים עוד יותר ממה שהוא מזיק את האחרון. אני כאן מדלג על הרבה שורות. שכחנו שהשאלות הזמניות, הכוונה ענייני העולם הזה, הינם צורכי ציבור גדולים ואדירים. וצורכי ציבור הינם תמיד עומדים במדרגה אחת עם לימוד התורה, שגם היא נבראת בשביל ישראל. ושאלות ציבוריות אי אפשר לפתור בלי השתתפות הספרות. עם חי סופג את כל מה שדרוש להטבת חייו מהקולטורה העולמית הכללית, אבל הכל הוא מביא אל תוך קוראתו, אל תוך ספרותו, אחרי שמתקן אותם לפי תנאי חייו המיוחדים. אני כאן מדלג על עוד איזה 15 שורות. אמנם צדקת במחאתך על כל הזוהמה והנבלה אשר ספגה ספרותנו אל תוכה בימים האחרונים בייחוד. ובפרט שאין אלו נכנסים כלל אל חוג החיים, אי אפשר לחייעם בלי מדע, בלי שירה, בלי יופי, אבל אפשרים הם, ובייחוד לישראל, להיות בלי נבלה, בלי סירחון רשע ובלי טומאת בשר ורוח. זה כן, כלומר, כל מיני דברים מלוכלכים, זה לא חייב שיהיה. אבל לא לצמצם את הספרות שלנו רק בהיכל הקודש, כאשר אמרת, כי אם להרחיב את גבול הקודש, גם על כל חיי החול, ועל כל דרישותיהם, ועל כל המדעים הנדרשים להם. ביום ההוא יהיה על מצילות הסוס קודש לשם. אם כן, אנחנו רואים שהתביעה הזאת, להתקדשות הספרות, והכנסת הספרות בכלל הקודש, היא תביעה שהרב קוק דן בה כבר בראשית הופעתו של החזון הציוני. הקדוש ברוך הוא קדוש, קדוש, קדוש. משמע, נבדל. כדמותו בני ישראל צריכים להיות קדושים. אנחנו נתקן את החול, העמים והעולם כולו, על ידי התעסקות בקודש בלבד. זהו סדר הבריאה. כל שינוי יביא לשידוד המערכות חמור. לא? עד כאן השאלה של השואל. אם כך, מדוע הקדוש ברוך הוא דרש מאיתנו להקים מדינה? וכי לא די היה שהקדוש ברוך הוא יבקש מאיתנו להקים בית מדרש? למה להסתבך כל כך על ידי צבא, כלכלה, מוסדות חינוך, מוסדות מחקר, ואפילו ישיבות? כלומר, למה הקדוש ברוך הוא עשה לנו את זה? למה הוא תקע אותנו עם כל החול הזה? אולי יש לו תוכנית אחרת ממה שאתה מעלה, אתה השואל היקר. וככה נראה לי. הקדוש ברוך הוא אמר, אני נתתי לכם את גוש קטיף כדי לקדש את החול. אתם לא רוצים, תחזירו. לא צריך בית מדרש כל כך גדול. כן, מה אתה רואה?
איזה דוגמה של תרבות?
לאיזה דוגמה של תרבות?
שגם אפשר להגיד שהיא לא קודש, וגם היא פתוחה מהחול.
זאת שאלה מאוד גדולה, לא פשוט. איך עושים את זה? כן? למשל, בתחום המוזיקה, דברים השתנו. פעם הייתה מה שנקרא שירה דתית. אתה יודע מה זה שירה דתית? לוקחים פסוק, או מאמר של חז"ל, חוזרים עליו 15 פעמים בווריאציות שונות, מוסיפים אוי אוי אוי, ומוזיקה קיצ'ית מאחורה, וזה נקרא שירה דתית. יש פה בעיה, כן? אבל אפשר לומר שדווקא בשנים האחרונות יש מגמות חדשות, שדווקא סופגות לקרבן את הכישרונות של תרבות החול. אני שם את הלב. לא רוצה לעשות פרסומות לאף אחד, אבל זה קיים. אבל זה, אני לא, תפקידי לא לתת פה דוגמאות. זה מצוין. מה, הקיצ' הדתי? לא. אני כוונתי לתופעה אחת. כן, זה בדיוק מה שהרב אומר. שככל שהעוצמה של עם ישראל הולכת וגדלה, הגאולה הולכת ומתקדמת, אז יותר ויותר אנחנו יכולים לחדור אל כל תחומי החול. זה מה שהוא אמר. בערך מתחילת השיעור ועד עכשיו, כל הציטוטים שהבאתי זה. כן? אני יודע שזה קשה לנו להפנים שהרב קוק אומר את מה שהוא אומר. כן, בבקשה.
השאלה מה בחמש, אתה עובד את תהיה נחלת מי שנקרא דתי, או שיש לו איזה גשר במסורת, שרוצה נחיל את זה לכל העם, שרוב העם נקרא לזה עובד את זה. לא רוצה גם את חמים כאלה. יש איזה תרבות שלי,
סירה, אני לא יודע, תרבות זה דבר שהולך ומתפתח, הולך ומשתנה. אתה יודע, למשל יש תופעה שנקראת בעם ישראל חזרה בתשובה. מכיר? יש תופעה כזאת. אנשים מאמצים יותר ויותר את אורח החיים הדתי ואת האמונות הדתיות. לפני כ-40 שנה, 30 שנה, כשתופעה כזאת הייתה קורית, אותו אדם, אפשר לומר שהוא ער באור הזה, היה עוקר מחברתו הראשונה ועובר לירושלים. כן, היה צריך לעבור מתל אביב, ירושלים, היה פתאום משנה את חזותו, את חברתו, בקיצור היה מתנתק. כן, הולך וחי על חשבון החברה, כמו שצריך, וכו'. כן, ומתלבש בבגדים משונים, כן, וכו'. זה מה שהיה פעם. כעת יש תופעה מאוד מעניינת, בגוש דן, מאוד מצוי, שהחזרה בתשובה נעשית ידידותית למשתמש, כשהאדם נשאר בתוך החברה המקורית שלו. וזה הפך להיות ממש אין, לחזור בתשובה. מובן? יש משהו שמתרחש, שאי אפשר לא לשים לב לזה. עכשיו, בואו נתקדם עוד קצת.
אז בונים על זה שבעצם יחזרו בתשובה, ואז אתה עובדו את
התאים להם. לא, 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 לא. אתה אומר כך, שבעצם אנחנו ממתינים שיחזרו בתשובה. לא, זה בדיוק העניין. שהיום נעשית אינטראקציה, כן? כלומר, יש מושג שמאוד בעייתי, שהיום משתמשים בו, זה קירוב לבבות, זה קירוב רחוקים. כשמצד האמת, צריך לדבר על קירוב לבבות, למה אני מתכוון? כשאתה נגיד, ניגש אל החילוני, ואתה אומר, שלום לך חילוני יקר, יש לי תורה למכור לך. אומר החילוני, ומה יש לך לקנות ממני? אם לא באת לקנות, אני לא קונה. בוא נעשה החלפות. ולכן אפשר לומר, זה לא בכדי, זה לא במקרה שהקדוש ברוך הוא עשה אותו חילוני. לא עשה אותו אישית, אבל שהתפשטה אותה תפיסה בעולם. היא קיימת לא באופן מקרי, היא באה ללמד אותך משהו. ולכן בסופו של דבר, התוצר שייווצר יקלול מן הטוב שבכולם. לכן אתה לא יכול להגיד, אנחנו מחכים שהם יחזרו בתשובה. יש המושג של קירוב רחוקים, משמעותו כך. אני קרוב, אתה רחוק. בוא אעזור לך, אומלל יקר, להיות כמוני. כי אני כבר האידאל האנושי. אני הדבר הטוב ביותר שיכול להיות בבריאה. ואתה עוד לא הבנת שאתה צריך להיות כוללניק כמוני. אתה עוד לא הבנת שאתה צריך לשלוח את אשתך להיות מזכירה במפעל חילוני. ושאתה צריך לחיות על כסף שחור מהכולל. לא הבנת את זה. עכשיו בוא אני אסביר לך, שזה הדבר הטוב ביותר שיכול להיות. אני האידאל האנושי. בוא תתקרב אליי. עכשיו יש בעיה, שיש פה אי הבנה, שאולי מה שאתה מייצג זה עוד לא האידיאל שהקדוש ברוך הוא מעוניין בו. אולי יש לך מה ללמוד ממנו גם. כן? זאת אומרת, תתקרבו ביחד אל השם. מובן? קשה לך לראות, רגע, אני רוצה להגיד משהו. אתה אמרת משפט שקרוב לזעזע אותי. לזעזע אותי זה לא כל כך קל, אבל קרוב לזעזע אותי. אתה אמרת, קשה לי לראות איך אדם חילוני יקבל תכנים של תורה. אם אתה אומר את זה, זה סימן שקשה לך להבין איך אתה מקבל תכנים של תורה. כלומר, אם דבר לא מבורר אצלך, אז קשה לך לראות איך הוא יכול להיות מבורר אצל אחר. איך אתה יודע איפה הוא נמצא? אתה פוגש אותו? אני כן. כן, אני פוגש יותר בפרטי. ואתה רואה שזה לא כך. זאת אומרת, ברגע שדבר הוא אמיתי, ניכרים דברי אמת. ויש גם אצל החילונים דברים אמיתיים שניכרים דברי אמיתם. גם כן. יש מה ללמוד משם. כן. אבל זה כבר הרחבה יותר גדולה, כן? שאלה, זה לא שאלה של קודש וחול, זה שאלה האם התרבות שמאחדת את הקודש והחול היא ספציפית לדתית, לאו דווקא. כן, כשהרב קוק יצא למה שנקרא מסע המושבות, כשהוא היה בתקופה הראשונה שלו פה בארץ, היה מסתובב ביישובים שנקרא של היישוב החדש, קיבוצים, קבוצות וכדומה, מושבות, ו... הוא הגיע לאחד המקומות, לא זוכר איפה זה היה, אולי זיכרון יעקב, משהו כזה. הוא אמר, בראש משלחת של רבנים, הוא אמר, באנו לא רק ללמד, אלא באנו גם ללמוד. והוא התכוון ברצינות, זה לא היה מדמגוגיה. הוא בא ללמוד מהם משהו. מעניין שבאחד המקומות הרב קוק שבת, עשה שבת. ובמוצאי שבת עשו הבדלה, המבדיל בין קודש לחול. לפי הקבלה, כשעושים הבדלה, לא מוסיפים מים בתוך היין. מדוע? כי היין זה מידת הדין, המים זה מידת החסד, וההבדלה זה דין. אז איפה שאמרו לנו להבדיל, אז מבדילים, זה דין. ובאותה שבת, הרב קוק הוסיף מים לתוך היין של הבדלה. מעניין, כלומר שהוא הבחין שהגיע איזשהו עידן בהיסטוריה, שמשהו מן ההבדלה קצת נחלש. מעניין. בואו נתקדם עוד צד. יש יש שאלה שנשאלה במהלך השיעור, האם מה שהרב קוק אומר זה תואם את הגישה האומרת של שצריך לעשות תערובת של קודש וחול. ואמרתי שלא, ואני אמרתי שנראה למה, אבל רק רגע. שלום הרב, מאיזה גיל אפשר להאזין לשיעור? קצת קשה לי. ראשית, טוב, אני לא... זה סוף השאלה? לא, כן. מאיזה גיל אפשר להאזין לשיעור? קצת קשה לי. ברגע שאתה מרגיש שזה מדבר אליך, תאזין, לא מדבר אליך. אף אחד לא מחייב אותך, מה, מישהו הושיב אותך עכשיו ליד המחשב בכוח? לא נראה לי. אתה יכול ללכת לסדר את החדר. כן, עכשיו פה השאלה חוזרת על עצמה. אנו רואים שרבנים ותלמידים מבית מדרשו של הרב סולובייצ'יק מאמינים ודוגלים בלרכוש השכלה כללית ופגישה עם החול. וכמדומני זה לא קשור לכך שעכשיו גאולה. אם כן, מה החילוק? אני מיד אתייחס. אפשר לקבל את השאלה הבאה? אז איך אפשר לדעת מה מותר או צריך לקדש בתוך החול? הרי זו הדרכה שעלולה להביא לקלקולים רבים ורפיון מוסרי, ראה ערך רבתי צבי שרי. הרב יכול לתת הגדרה יותר ברורה של המושגים קודש וחול בבקשה? זה סכנה, בהחלט, אין מה לעשות. עכשיו אני רוצה להתייחס לשתי השאלות האלה שנשאלו. מתוך מה שאומר הרב קוק ואיגרות ראייה. איגרות ראייה, חלק ג' כן, ג' כן? איגרת תפשין ממחת, תשמח, תשמח ידידי, תראה סימנים בדרך. איפה אנחנו? תפשין ממחת. יש הרבה מה ללמוד מן האיגרת הזאת, בכלל גישת הרב קוק להרבה דברים. כאן הוא מקבל מכתב מתלמידו דוקטור זיידל. דוקטור זיידל היה תלמיד ישיבה בישיבת טלז בליטא. היו כבחור, הוא וחברותתו, הרב בנימין מנשה לוין, היו שני תלמידי חכמים רציניים מאוד, אבל היו הרבה שאלות של אמונה. באותם הימים לא היה לי מי לפנות, לא היה מכון מאיר ולא כלום, מלבד לרב קוק. אז הם היו מתכתבים עם הרב קוק, והרב קוק היה שולח להם מכתבים, לפעמים אחרי שנה. כן, הרב קוק היה אדם מאוד עסוק, אבל האגרות שלו, האגרות מאוד מעניינות. אז כאן יש דוקטור זיידל, שולח לרב קוק שאלה, הוא אומר, האם כבודו קרא את מאמרו של פרופסור ניימארק? פרופסור ניימארק הוא אחד אפשר לומר, מהמשכילים היהודים, היום היינו מזהים את זה עם המחלקה למחשבת ישראל של אוניברסיטת בר אילן, משהו כזה. אז אומר הרב, אני לא קורא לכם את הכל, אני אקרא בדילוגים, כן? את מאמרו של פרופסור ניימארק לא ראיתי. והנני מתגעגע לראות את הנקודות שרוחך העדין הרגיש שהן ראויות לתשומת לב. כלומר, הרב כבר אומר לו, תשמע, אני לא מתרגש מזה, זה פרופסור ניימארק, אבל אם אתה שמת לב שיש משהו שצריך לשים לב, אז זה מעניין אותי. בכלל, אני משער הלך רוחו של חושב זה. ובכלל, בכל הקווים הפילוסופיים המפותחים ביותר בתקופות האחרונות, מובלטת היא ביותר המחלה של ייבוש לשד הקודש. החבר'ה האלה הם יבשים, אומר הרב. אין שמה לחלוכית. אין? זה אקדמי, זה מאוד יפה, זה מאוד כישרוני, אבל משהו שמה חסר. ייבוש לשד הקודש. משהו מצד אחד שלמות טכנית ליצירות הפילוסופיות העומדות בשביל כך בחוגן העצמי. כן, זה טוב, צריך כישרון מחקרי. למה לא? זה טוב מאוד. ומצד שני הוא חיסרון פנימי גדול. בכל מעמקי החיים של המגמה הפילוסופית. עד כאן החיסרון שהרב קוק מוצא במחקר האקדמי. ולהפך, בחוגי הקודש, מה זה חוגי הקודש? הישיבות. מתראה לעומת זה דלדול הכוח של חסרון השפעת החול והבריאות הגופנית של קליטת צבעיו. אלה חלשים ואלה חלשים. אלה חלשים בקודש ואלה חלשים בחול. אז הוא מסביר אחר כך שגדולי ישראל והנביאים וכו', הם ידעו דווקא לחבר, כן? מהשפעת התורה והנבואה ורוח הקודש, ידעו גם חכמי המעשה הגדולים שלנו את סוד האיחוד של הקודש עם החול, והיו בקיאים היטב במיזוגו. הרבה מהם בהשגה מדעית מבולטת, וכולם בהכרה רוחנית טבעית הנובעת מעומק אטום, שהיה תמיד שרו בנפשם, וכו' וכו'. עכשיו, אומר הרב, כאן הוא מאשים את כל אחד. זורק עכשיו האשמות. סקירת החול, דיינו ההשכלה, החפצה לעמוד בצוויונה האוטונומי בלבדה. כלומר, היא רוצה להשתלט על כל הכיכר הרוחני. גרמה בתור פעולה חוזרת, כלומר זה גרם ריאקציה, על סקירת הקודש את חפץ התבודדותה. כלומר, השמים האקדמיים שבישיבות הסתגרו. אז כולם לא בסדר. ובכל העולם הרחב כולו שמטרת פיתוחו הרוחני היא ההתגלמות הצורתית של הרעיונות והמאוויים, אין זה דבר מביא הירוס על כל פנים מורגש. כי אם גם ביסוס סידורי כאמור. זאת אומרת, זה שבעולם יש הבחנה בין קודש לחול, והתבצרות של הקודש בעצמו והחול בעצמו, בכל העולם כולו זה לא מפריע. כי ככה הגויים בנויים, שיש קודש ויש חול. אבל בישראל, כשהוא שוחה עם הזרם הכללי ואיננו עומד על אופיו, הרי התוכן המבודד מביא לו קטגוריה גדולה, והיא נורמליות רוחנית עזיזה, המהרסת את התום העתיק, מפקפקת את התקרה האיתנה של הבניין המעשי, ומקהה את הזיו של אור הרעיון הגדול הזורח בכל עוז מדור דורים בנשמתה האיתנה, העומדת לא לגלם את הרעיונות כי אם להעלותם ולהשפיע להם תמיד חיים חדשים תיאורים קדושים ורעננים. כאשר גילינו מנעז על ידי כוח הדיבור שלנו מיסוד הנבואה וכל הספרות התוכית שהיא חוכמת ישראל והגיון רוחו בעוזה אמיתית. כלומר, אתם רואים, הרב קוק עוד לא קרא את המאמר שדוקטור זיידל אמר לו לקרוא, אבל הוא כבר יורד עליו. כן? הוא אומר, כי הוא הרגיש, הוא הריח אצל זיידל איזה מין שביעה, איכשהו שבוי אחרי הסגנון הזה. אנו קרואים, אז מה צריך לעשות? אז המסקנה יכולה להיות, טוב, כמו שחלק מהשואלים פה אמרו, בוא נזרוק את החול, נתמקד בקודש. אומר הרב לא, אנו קרואים לאחד את העולם, וקודם שנאחד את העולם החי החומרי, הננו קרואים לגלות את התוכנית של האחדות הרוחנית, שהוא סודנו העצמית אשר הדעת לא יעשה חן לכל גוי. ואכן אומר הרב, יש הרבה מה לעשות, לחבר וכו' וכו' וכו'. כשנקודת המוצא של הרב הוא שזה צריך לבוא מתוך הקודש פנימה. מתוך הקודש פנימה, עד רחבות אל החול. שלום כבוד הרב. בהקשר של הרב זיידל, אני מחכה לתשובה לאימייל שלי. תודה רבה. אתה צודק? אני ממש לא בסדר. יש לי 2,000 מיילים שמחכים. אז מדי פעם אני עונה על 10, 20, 30, אבל זה כטיפה מן הים. אני מצטער, לא תמיד אני מצליח. האם תנדד לי, יש סיכוי שפתאום תעבור לראש הרשימה. זה מה יש? מצטער. כן. אבל יש פה, אם כן, פה לימוד גדול של הרב, שאיננו חושש מן ה... יבלעות על ידי החול. הרב מאשים את תנועת ההשכלה ושלוחותיה שהיא בעצם ניסתה להשתלט על הכיכר של הרוחניות בישראל ולכן היא חטפה בחזרה את ההתנגדות. אבל סופו של דבר אנחנו לא צריכים לעסוק במריבות ומי צודק ומי לא צודק ומי אשם ומי התחיל. יש לנו משימה של גילוי האחדות שבין הקודש ובין החול, כשכמובן הקודש עומד בראש הפירמידה והוא מקבל את ברכתו מן החול. עד כאן להיום. שלום.